אהלן, כאן זו דעתי על כל פנים.
פודקאסט זוגי על פוליטיקה ותרבות.
אנחנו עומר בן יעקב.
ומיכל צורן.
Welcome back, Beagles.
לי welcome back? אתה זה שלא היית
לא,
פה.
לא, זה היה יותר כאילו למאזיני הפוד.
אה.
כן, השבוע שוב היה דיליי, בגלל שאני הייתי בחול.
נכון, הפעם בגללך.
הפעם בגללי. הייתי בצפון איטליה, דרום שוויץ, אזור שבו הרבה ישראלים אוהבים לפתוח עסקים.
כן, למה יש שם הקלות מס?
כן, על זה רציתי קצת לדבר, פשוט בהקשר של נחשפתי למה שאולי אפשר לכנות בשגגה תרבות שוויצרית, כי אני חושב שזה עונה בדיוק על ההגדרה של תרבות.
אוקיי.
ביליתי שם איזה בחור שוויצרי וגם היינו בדרום שוויץ, וכאילו לגבול הזה של כאילו איטליה ושוויץ, וכאילו מין, יש להם איזה יושרה, והוא כאילו מין אומר, אתם יודעים, כאילו, אתה יודע, פה האתוס הוא כאילו מין, אנחנו מבינים שאנחנו מקלט מס, כאילו אנחנו מבינים שאנחנו מדינה חשובה בגלל שאנחנו מקלט מס, אבל כאילו יש לנו מין תרבות של מקלט מס. כאילו,
מה זה אומר?
כאילו אנחנו אומר, אנחנו מאות שנים, או הרבה שנים מקלט מס, ויש כאילו מין, הוא ממש דיבר על זה כמין איזה אתוס לאומי, שכאילו מין, זה גם הכי סטריאוטיפי, כאילו מין פרטיות ודברים כאלה, לא משנה, אבל כאילו מין, הוא אומר, כי עיתונאי הוא אומר, זה מצחיק, זה כסמו, כאילו עיתונאי ישראלי שכאילו מכיר בזה שהמדינה שלו חשובה בגלל כאילו הכיבוש או המלחמה, אז הוא כאילו מין אומר, אני מבין למה, כאילו, למה אתם מתעניינים בחלק הזה, אני מבין שכאילו שוויץ לא מעניינת בגלל, לא יודע, המדיניות חוץ שלה, כן? עכשיו הם כאילו מין radical democracy, אז כאילו מין, יש שם גם קטע, כאילו הם מצביעים כל הזמן על דברים, והם עכשיו כאילו, הוא בציריך, הם הלאימו עכשיו את כל החופים של ציריך, מהשירים, והכריזו על זה כשטח ציבורי, והוא אומר, נכון, זה הכי פריבילגי, אבל וואלה, כאילו מין, כן, 50 אלף חתימות, אם הקנטון חייב להצביע, חייבים להתייחס לדברים.
כן, יש להם תרבות משלי עם.
כן, בגלל שהם מחולקים למין דמוקרטיה ישירה, וכאילו כן, אז במובן הזה היה, זה היה מעניין. אכלתי פיצה, תקעתי את הפיצה, ותקעתי את הריזוטו, שהם אוהבים, והרגשתי קצת שאני חי כמו מרגל, וזה כיף, וחזרתי לפה.
ומה פספסת?
מה פספסתי?
את הבחירות המוניציפליות.
אה, נכון, לא הצבעתי פעם ראשונה.
מזה בטח אי פעם, לא?
אי פעם, כן. אני מת להצביע, אני מצביע כפייתי, אני גם רשום הרי למפלגה דמוקרטית ומצביע בפריימריז בניו יורק.
כן, כן, אתה מאוד אוהב להצביע.
אני גם מצביע בוועד בית.
אתה גם מצביע על דברים בבית ואומר, את זה, את זה, לא ברור לי למה אתה עושה את זה.
הבית הזה לא מנוהל בשיטה של דמוקרטיה ישירה כמו בקנטון בשוויץ, פה יש, אני חי תחת דיקטטור נאור.
נכון. אז באמת היו בחירות מוניציפליות והפטרון מיכל ביקש מאיתנו להתייחס לזה.
חוכמה גדולה בדיעבד. כולנו בעד רון חולדאי. תודה, רון.
סתם. לא, האמת שזה דווקא מעניין להתייחס לזה בדיעבד, כי אנחנו,
את הצבעת.
בטח שהצבעתי. אין דבר כזה לא להצביע.
הצבעת לרשימה עם הערבים כמו שצריך?
כן. וחשבתי על זה שבאמת פעם, אז הייתי משקיעה בדברים האלה. זאת אומרת,
היית לומדת. היית, כן. אני צריך להסביר לה שאין משמעות למה שכתוב במצע. כי אתה היה אידיאליסט שהוא מאמין בדברים כאלה,
כמו שאני קוראת, אתה יודע, דברים לפוד לפני שאני מדברת, ואתה לא, זאת אומרת, זה בעצם
אני בדיוק חוזר מאיטליה, ומביא פרשוטו, ואוכל את הפרשוטו.
כן, ולא משקיע. אבל
פעם השקעתי.
נכון, אבל העניין הזה של באמת, אני חושבת שבאמת ויתרתי על זה לחלוטין, זאת אומרת, הפעם אני חושבת שזה היה הבחירות הכי
לא מעניינות.
לא, הכי אינטואיטיביות שלי, כאילו, אני באמת, זאת אומרת
מה, לפי השם? לפי הלוק של השם?
אפילו ברמה של, אני חושבת שכשנכנסתי, הייתי כזה מין, למה להצביע? כאילו, הסתכלתי על הפתקים והייתי כזה
את הכל הצף.
אני לא יודעת בעצם מה אני מייצגת, אבל א', זאת אומרת, מבחינת
The gentrifiers בג'אפה.
אפשר לדבר? אני לא השלמתי משפט אחד, ואתה אפילו לא היית בבחירות האלה. אתה אפילו לא הצבעת, ואתה לא, אתה לא נותן לי להגיד כלום, יותר מ4 מילים ברצף.
תנו לי להצביע בשוויץ.
די כבר, די. לא מתיש לך עם עצמך?
האמת שכן.
נראה שאין, לא שומעים אותי.
אני רואה את הלב לי, הכל טוב.
אוקיי.
אני יכול להגביר לך קצת, אבל הנה, זה את חזקה.
אז הפעם באמת, זאת אומרת, אני לא חושבת שאפילו השקעתי לראות משהו, סרטון אחד של מישהו מהמועמדים. אני לא הכרתי את המועמדים עצמם, לא את הרשימות, ופשוט הייתי כזה מין טוב. אני לא יודעת, לא נוח לי להצביע לחולדאי, למרות שאני יודעת שהייתה נהירה בחזרה אליו, גם מאנשים שהתנגדו אליו הרבה שנים, זאת אומרת, הרבה אנשים לא רצו להצביע עליו, להצביע לו מלא שנים, כן הצביעו לו, ואני מבינה את זה, זאת אומרת, יכולתי גם להצביע לחולדאי, זאת אומרת, יש פתאום תחושה של, דיברנו על זה גם,
ברור.
שפתאום חולדאי יגן עלינו מכוחות הרשע.
אני תמיד טוען, הוא הביבי הטוב, הוא הדוגמה לרודן הנאור, שכאילו צמח במקביל לביביזם, ויש פה בתל אביב, כאילו באמת איזה, באמת איזה אוטוקרטי, כאילו מין זה כזה, באמת שלטון די, די אוטוקרטי במובן מסוים, מצד שני, הוא מחויב להומואים ולליברליות, אז זה כאילו,
בדיוק.
אחלה, וסלש יצא, פשוט אנחנו לא זוכרים את זה בגלל 7 באוקטובר, אבל יצא לפני זה האחת על הטייסת 101 שבו זה.
דיברנו על זה בעבר.
בסדר, אבל יש מעל הרבה מאזינים חדשים, אין בעיה לחזור על דברים.
בסדר, אבל חלקם, אתה יודע, מספרים לי,
רק רציתי להגיד, רק רציתי להגיד.
מספרים לי שהם הולכים אחורה, ושומעים את הפרקים שהם לא שמעו לפני כן.
רק רציתי להגיד שהאחת היה סרט תעמולה נורון חולדאי, חבר שלנו רוני, והוא, בגלל שאנחנו מבינים שהוא הבן אדם היחיד שתפקד בזמן מלחמת יום כיפור, אז אנחנו גם רוצים אותו שם.
לא, הוא גם באמת, זאת אומרת, אם יש דברים שהוא מגן עליהם, זה ערכי הליברליות, והוא באמת הרבה יותר חזק מהמון אנשים שכרגע מכהנים בכנסת. זאת אומרת, מבחינת העמידה שלו בפרץ.
זו שאלה מעניינת, רק אני
אבל,
אגיד, לא
אבל
בסדר.
אבל אני לא, לא, איכשהו עדיין לא היה לי נוח להצביע לו, כי אני מרגישה שעדיין האיש הזה כן הרס את העיר. ופשוט הצבעתי אורנה ברביבאי.
באמת?
כן.
די, נו.
ופשוט...
מה?
בצורה...
מה? מה עשית?
לחלוטין סתמית.
אני זה
אני
מטורף
בעיניי. אני לא חושב ששמעתי בעיני. אותה מדברת פעם אחת, פשוט אמרתי, אוקיי, זאת אישה...
אני באמת בשוק ממך.
למה?
אני עובזבת מדינת ישראל 60 שעות, ואת מצביעה ליש עתיד?
זה לא יש עתיד מבחינתי, זאת אומרת, בסוף זה כאילו הבדל ענק ממנו.
עם ישראל חר עם אורנה ברביבאי.
לא יודעת, חשבתי שצריך שינוי. הוא גם לא יכול להחזיק בעמדה הזאת כל כך הרבה. אובייסלי, הוא יכול והוא
אין הומר. אבל אורנה ברביבאי היא כאילו סייופ של כאילו... זה בדיוק העניין, היא לא... זה אפילו זה... יש מצב שרון חולדאי מימן את הקמפיין שלה, את מבינה? זאת אומרת, זה היא... ככה זה נראה גם אצל פוטין, שנותנים לה, כאילו, מישהו לרוץ...
אבל מה שאני מנסה להגיד, זה ש... זה הכל סתמי.
לא,
ואז
ברור.
באתי לרשימה ואמרתי,
כן, בסדר, אוקיי.
שמעתי שיש אחת עם ערבים, איך קוראים לה?
כולנו, כולנו
ואז כאילו מין הייתי צריכה למצוא איזה מהם זאת עם הערבים, כי אפילו לא טרחתי בדרך לקלפי ללמוד את השם שלה.
זאת אומרת,
זה הרמה שבאתי לקלפי.
לא, אבל זה סודת עניות למפלגה, כי זה אומר שאם לא הצליחו לתרגט אותך, הם לא הצליחו לתרגט אף אחד, כאילו, ברצינות.
תראה, הבחירות האלה מאוד נקברו תחת
הרבה... לא נכון, אני תורגטתי ללא סוף.
לא, אבל אני אומרת, זאת אומרת, אני חושבת ש... לפני חצי שנה היה לי ברשימות שלי לעשות אייטם על הבחירות המוניציפליות, כן?
גם לי, גם לי.
זאת אומרת, בימים כתיקונם גם היינו עושים, ואולי זאת הזדמנות שבה אפילו היינו קוראים את המצעים רק בשביל הפוד ולא בשביל להצביע.
כן, לפחות לומדים את הפוליטיקה, מדברים...
בדיוק.
כן.
אבל בגלל שזה כל כך נקבר תחת כל אירועי החודשים האחרונים,
הבן של צ'יץ' לא רץ? פעם הבן של צ'יץ' היה ראש יש עתיד.
פשוט מדהים. אין יכולת להקשיב לאדם אחר. ונותנים לו לעשות פודקאסטים. בכל מקרה, זה דבר שאני חושבת שזה פעם ראשונה שאני יוצאת מהארון איתו.
כן.
כי אני חושבת שבאמת, לפי האופי שלי, מתאים לי באמת מאוד ללמוד ולהתעניין ולבדוק את הדבר הזה, אבל זה פשוט... אני מרגישה שזה לא משנה.
אני יכול
להגיד... לא משנה האופן הצבעה שלי, ואופן הצבעה של בן אדם שבאמת קרא מצעים.
אז אני אשמח לשקף משהו, כי מי שלא הצביע בבחירות, ויש לו פה פרספקטיבה של זר, כן? אני בדיוק הייתי בחוץ, שזה קרה, אז אני יכול להציע לך את הפרספקטיבה. מה שאת מתארת, הוא בגדול נקרא סוף הדמוקרטיה, ושחיקה של תרבות דמוקרטית. זה התחיל, זוכרת לפני כמה שנים, שניהלנו 4 מערכות בחירות, סתם, back to back to back, ואני אז באתי עם הרעיון הקוראה של חוק יסוד בחירות, שכל יום עושים בחירות, ואין איזה שום משמעות, פשוט ביבי נשאר ראש ממשלה, אז זה קצת מה שאת מתארת, וזו דוגמה נורא יפה לאיך באמת חלק מהשחיקה של הדמוקרטיה היא גם שחיקה תרבותית, זאת אומרת, באמת מה הטעם? כאילו, פעם להצביע, עכשיו אני לא חושב שלהצביע הוא הבי-אול ואנד-אול של כאילו השתתפות פוליטית, אבל באמת שהאופציות שלך זה כמו הפרק הזה בסאוט' פארק, כן? שהאופציות שלך זה giant turd או piece of shit, לא זוכר מה זה היה כבר, שכאילו מין תחייב לבחור בין שתי אחר האופציות, אז כאילו מין כשזה באמת, שבאמת האופציות שלך זה רון חולדאי או אורנה ברביבאי, שהיא לובשת, ראית את זה, שהיה לה ג'קט עם תל אביב, היה לה כאילו מישהו יצב לה כזה כמו שמירי רגב, אז היה לה כאילו את ארץ ישראל השלמה, זה היה לה מין כאילו תל אביב, לא, לא, כאילו מין כתוב במלא צבעים, משהו כזה
לא ראיתי.
מאוד צעקני כזה, ואז כאילו שזה האופציות שלך, זה באמת מרגיש נורא סתם, זאת אומרת, זה באמת נורא סתם, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, כי אני אוהב להצביע, בעיקר כי אני אוהב להצביע, אני נהנה ללכת לקלפי, יש בזה איזה משהו יידישקייטי.
כן, כן, אני בחיים לא אלך להצביע.
כן, אבל הלך נחמד, כאילו זה לא עשה לך איזו תחושה של נורמלסי, כאילו, נורמלסי, כאילו, שאת כאילו מין מגיעה, וזה כאילו מין יש את השסניק המוזר, והסטודנט שכאילו יושב ראש הקלפי.
כן, אתה כזה מגלה שיש כאילו איזשהו בית ספר ביפו ממש קרוב אליך.
בדיוק.
מה זה הבית ספר הזה, אירוני זין? טוב, אני רוצה שנתחיל...
אני רוצה להגיד משהו, אבל גם לי יש פתיח קטן.
אני לא חושבת שמגיע לך, למען האמת.
אוווי. נו. רציתי שנייה כן אולי לדבר על מנאייק, אי אפשר שנייה? ברנס?
אתה אומר כן, כאילו כולם נחשפו לדיון שלנו מלפני שעה במרפסת של ביתנו.
לא, כי יש מנויים שמשלמים ל 24-hour live feed. מי שלא יודע, יש גם כאילו רמת מנויים של וויבקאם, שאתה מקבל פשוט לייב לבית שלנו.
רבוי לנו. אז
דיברנו על מנאייק בעבר, אבל סיימנו השבוע את העונה האחרונה.
השלישית, כן.
כן, אני מניח שהאחרונה, אני לא אעשה ספוילרים, אבל כן רציתי לדבר על זה, כי זה כן, א' כל נורא נהננו.
זה פשוט סדרה מצוינת, אין מה להגיד.
ודיברתי עם איזה חבר שזה סדרה של שמות, ואז את טענת שזה בכלל סדרה של פרצופים.
כן, כן. לא, אז תסביר את הטענה של הסדרה של שמות, כי באמת...
יש שם עניין של... זה כן כתוב טוב גם ברמת הדיאלוגים וברמת המבנה סיפור, ונתייחס עוד שנייה לימניות של האינרנטית שבזה, שהיא כאילו כן מעניינת בעיניי, אבל יש פה עניין של כאילו בניית דמויות, וספציפית שמות. הדמות הראשית, איזי בחר, זה שם
נפלא,
שם נפלא. יש לו אחד מהחברים שם, שמי שנהיה מפכ"ל, זה דודו עיני,
כן.
שם פצצה, גילי שמיה,
כן.
גילי ומה שני, איך הוא נקרא?
תמיר.
גילי ותמיר
שמיה. סבלים מן זה תמיר שמיה.
שמות טובים, ואז אתה מגיע לשלירת הפיקוד של המשטרה, וזה פשוט back to back, כאילו,
אנחנו בבנגרס. התייחסנו כבר לזיגדון, אני חושבת שיש שם של פרק שלנו.
שנקרא זיגדון.
שקוראים לו זיגדון, מי שרוצה לשמוע על העונות הקודמות של מנאייק, יכול למצוא את
ברנס.
ברנס זה נהדר, אשר כמובן.
אשר זה פשוט, הוא צריך לראות, ועכשיו הנה, אשר זה דרך טובה להגיע אלייך, שזה הטענה שזה לא רק פרצופים, שזה לא רק שמות,
לא, אלא גם פרצופים,
במובן של ליהוקים, כאילו הראשון כמובן ש...
הפרצוף של מאיר שמר, הוא מפורצף.
איך השחקן הזה? פרצופים ופרצופים.
לא יודעת, זה פשוט פרצוף, הגבות שלו, וכאילו...
לא, גם לסבלים לנו הוא ליהוק של פרצוף, גם בסופו של דבר, שלום אסייג עם העין המוטרפת שלו, שמגיע לפרס אופיר, רק לעין מגיע פרס.
בדרך שנאמרה כבר.
בסדר, מותר לי למחזר, כי יש מאזינים... כמות המאזינים הכפילה את עצמה מאז הפרק, הוא מותר למחזר בדיחות.
אני לא חושבת שמותר למחזר בדיחות. בקריירה שלי, אני לא ממחזרת בדיחות, והקריירה שלי היא בדיחות. שלך היא עובדות, שזה מעניין שזה העמדות שלנו. לא, לא ממחזרים בדיחות. חושבים על חומר חדש.
זה לא נכון, זה, אנשים חוזרים על עצמם. זה חשוב.
אני לא תומכת ב...
זה ממש לא יעיל.
אבל אני לא פה בשביל יעילות, אני פה בשביל יצירתיות ומעוף וחדשנות.
התחלנו. קיצור, העונה הזאת של מנאייק נגמרה השבוע, אני לא אעשה ספוילרים, אבל אני חושב שמה שמעניין בעונה הזאת, זה שהיא בפירוש העונה הכי ימנית של הסדרה, הבאמת מאוד ימנית הזאת. עכשיו, כן. למה היא ימנית? אני כן אמחזר שנייה למי שלא ראה או למי שלא יודע, בגלל שהיא בעצם מראה כמה המשטרה מושחתת, ובעיקר כמה הפרקליטות מושחתת, ובעונה הזאת, בצורה נורא מפורשת, מראים לך כמה השחיתות בשתי הארגונים האלה מתאפשרת, בגלל שיש אובססיה על הפלת ראש ממשלה,
כן, יש רדיפה של
יש רדיפה וכיפוף של המערכת.
והוא ייתן, הוא ייתן חסינות לאדם, למאפיונר פושע שפשוט, אתה יודע,
לספוילרים,
שיש לו דם על הידיים, והכל כדי להפיל את ראש הממשלה, כי הוא לא רואה בעיניים, וזה המטרה היחידה.
וגם זה במסגרת איזה קייס שזה. ויש בעונה הזאת, יש להגיד, שימוש מאוד מעניין בפגסוס, כאילו ברוגלה של NSO, מראים בעצם את הצד, כאילו בתוך המשטרה של איך זה עובד, שפתאום כוח משטרתי מקבל יכולת כזאת, וכמה זה טכנולוגיה באמת מטורפת ומשקרת, ולמרות שאני כאילו, אשכרה הקריירה שלי בנויה בלכתוב על הדבר הזה, גם לי זה פתח את הראש. פתאום לראות את זה מהבסקות, מאוד, כן. כי פתאום אתה רואה משהו שידעתי, אבל כשאתה משקר את זה מטעם, נקרא זה מפרספקטיבה גיאופוליטית, ושל מי קונה ומדינות ויחסים בינלאומיים, ואפילו החברות עצמם כמו NSO, אז אתה שוכח איך זה נראה בנקודת קצה, ובנקודת קצה זה באמת קסם. אתה מקבל, כאילו האייפון הזה זה פאקן, אם אתה יכול להקשיב למישהו דרך האייפון, אז זה הרבה מעבר למקום הזה של השטאזי, שכאילו מין, they can listen into your calls, כאילו האייפון איתך כל הזמן. כאילו, הוא יכול להקליט כאן
ש... כן, איפה הדילמות של האנשים מ-The Wire?
בדיוק, בדיוק, בדיוק. ופתאום ראיתי את זה, וכמו שה-Wire סידר לי הרבה דברים בראש, וגם גורם לי, נגיד, סתם, זה כאילו ממש הערת שוליים, אבל כמו שאני בשדה הבינלאומי של כתיבה על רוגלות, נחשב יחסית שמרני, בגלל שראיתי את-The Wire, ואני אומר, וואלה, כאילו, יש עולם שהמשטרה והצבא צריך את זה. ודווקא הצפייה פה הראה לי כמה זה מסוכן, וחידד לי את העמדה שלי שהיא כאילו... היא לא בהכרח שמרנית, אבל היא כן עמדה, נקרא לזה מרכז היום בעולם, שאומרת, זו טכנולוגיה שחייבת שיהיה אותה, אבל רק לצבאות. והעמדה השמאלנית בעולם היא outlaw this shit. ואני אומר, don't outlaw it, אבל זה באמת לא צריך להגיע למשטרה אף פעם. זאת אומרת, זה צריך להישאר רק ברמת צבא. כי זה באמת נשק כמו צבא.
אני עם העמדה השמאלנית, אני לא מסכים
אותך. וואלה, אני חושב שזה פשוט טכנולוגיה שסורציות עם החוק.
היא לא בסדר.
אני יכול אתך לעשות את זה. גם אם זה מחבל בשביל אוקטובר? ואת לא רוצה שפשוט מי שיכול לקבל את ההחלטה הזאת זה רק מי שרודף את המחבל בשביל אוקטובר?
זו שאלה נורא קשה לעשות אותה בדיעבדית, והיא גם לא פיירית, להגיד גם אם זה מחבל בשביל אוקטובר.
אז דרך אגב, זה נורא מעניין, אבל זה ליטרלי חצי מהעבודה שלי וחצי מהדילמות האתיות שאני מתמודד איתם,
אני מבינה.
גם לפני וגם מאז, ואני חושב שבמובן הזה, טכנולוגיה היא תמיד דואל יוס. זאת אומרת, היא תמיד יכולה להשתמש בשתי מובנים, וספציפית, סייבר לא נחשב ברמת פיקוח דואל יוס. זאת אומרת, זה נחשב משהו שהוא כמו נשק. זאת אומרת, זה משהו שהייצוא שלו הוא לא כמו דבר שאמור להגיע למשטרות. ובאמת, אחד מהגופי משטרות היחידות בעולם שיש את זה, זה משטרת ישראל, כי בישראל אתה יכול למכור למשטרה הכל.
וזה נראה לך בסדר שיש את זה למשטרת ישראל?
לא, בפירוש לא, בפירוש לא, אבל אני חושב שזה כן יהיה בסדר, דוגמה שיש את זה לשבק ולאמן. ומה שחידד לי את זה, זה בדיוק, זה מה שאני אומר דווקא, אני אומר, זה חידד לי את העמדה המרכז שלי, שאומרת, זה טכנולוגיה שחייבים אותה, אבל היא בפירוש לא צריכה להגיע לגורמים אזרחיים במובן של משטרה, כי במשטרה גם רואים את זה שם נורא יפה, את הזליגה מהשבק, רואים שזה מגיע מהשבק. עכשיו, גם השבק במובן מסוים, אפשר לחשוב עליו כגוף אזרחי. הכי גבולי, כן, אני אומר אמן, כן, אני בכלל לא רוצה שזה יהיה גם
כלפי אנשים, בדיוק. שבק זה כבר משומש נגד כן. כל מיני אסירים ביטחוניים.
בדיוק, שזה יהיה כאילו, שזה יהיה של המוסד ולזה, בסדר, ישראל יש גם פלסטין, אוקיי, נגיד, אני יכול להבין את זה כצורך ביטחוני, ואנחנו גם יותר מזה, כולנו סומכים על השבק באיזשהו מובן, אבל עכשיו, אחרי בן גביר, כשאנחנו רואים שכל המערכות יכולות להיות אביוס, אז גם זה אפילו מפחיד, כן? ואני חושב שאפילו בשבילי זה חידד את זה, ובמובן הזה זה סדרה נורא מעניינת. הדבר האחרון שרציתי להגיד, וכן דיון מעניין, למרות שזו סדרה נורא ימנית, והעונה הזאת היא הכי ימנית מכולם, כי היא מראה פשוט את הדילים.
היא יותר מתמקדת, כן.
כן, ומראה איך נתנו למשטרה את הכלי הזה, הכלי המסוכן הזה, רק בשביל הדבר הזה, רק בשביל לדפוק את הראש ממשלה, היא גם ימניות מאוד אחרת מהימניות של ביבי, במובן הזה היא סדרה נורא חשובה בעיניי, כי היא ימניות עקרונית ושמרנות אמיתית.
נכון.
ולדוגמה, למרות שיש שם את כל הדבר הזה, על כמה המשטרה מושחתת והפרקליטות מושחתת, אין שם לרגע טענה שהראש ממשלה לא מושחת.
לא.
ההפך, מראים לך כמה הוא בעצמו
לא,
באמת
ברור מהסדרה,
קשור למפיונרים.
ברור מהסדרה שהוא עשה את המעשים, ברור מהסדרה שיש סביבו איתרוג מטורף שמגן
פסיכוטי,
עליו.
פסיכוטי, פסיכוטי.
ושהוא אורקסטריידד, מערך שלם.
ושהוא ממנה את המשטרה ומשבש הליכים בדיוק. במשטרה בצורה מוטרפת שהיא מסוכנת, לא פחות, ושאם כבר מה שהסדרה עוסקת בו, היא איך המערכת מושחתת ואז מדרדרת עוד ועוד ועוד, בדיוק. ואיך המאבק נגד
איך
ביבי.
איך זה טריקלינג דאון, ההשחתה, בדיוק. וגם הפרקליט שאמור להגן על הציבור מפני ראש ממשלה מושחת.
בעצם מושחת בשביל להילחם בראש ממשלה מושחת, ואיך השחיתות.
ובמובן הזה, הימניות היא היא לא כזאת מובהקת, כי בעצם היא אומרת, מה שמסוכן זה רדיפה עיוורת. זאת אומרת, ובמובן זה אפשר גם לתת את איזי בחר כדוגמה, כי הוא אמנם איש באמת רודף צדק בצורה מאוד 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 אדוקה, אבל אתה רואה שגם הוא עושה טעויות ונהיה מאוד מאוד קיצוני.
בכלל, אתה כצופה רואה שהמערכות באמת מושחתות ולא מתפקדות.
לא, אבל אני אומרת, זאת אומרת, גם הוא לוקה באיזשהו עיוורון,
כן, כן, כן.
בגלל רדיפת הצדק הבלתי מתפשרת שלו.
יותר מזה, אני אומר, זה גם את בסופו שלו יוצאת מזה, שאת אומרת, אני באמת לא סומכת על המשטרה, ואני גם לא בהכרח הייתי רוצה שגם הבסט קייס, איזי בחר, יהיה מה שמוביל את הדבר
כן,
הזה.
גם בו יש משהו מפחיד.
בדיוק, בדיוק.
ומתאבד ולא רואה בעיניים.
מצד שני, תראי, אני חושב שברמה ציבורית, כמה חשוב דימוי של ימניות אינטליגנטית ועקרונית, ואני חושב שהיא סדרה profoundly conservative, במובן הזה שהיא בעצם אומרת, לא אסור רדיפה, אסור להשחית את החוק וסדר, מה שחשוב זה חוק וסדר, ואני חושב שמה שמעניין בזה כטענה ימנית, זה שבמובן מסוים זה גם מה שעומד בבסיס לתמיכה הפופולרית במחאה נגד ביבי, זאת אומרת, המחאה הגדולה נגד ביבי מתחילה סביב כל הנושא של כאילו, הפגנות של גורן, של קרון ופתח תקווה, היו מחאת החטיארים, כן?
כן.
זה גם מחאת חוק וסדר, זו מחאה שאומרת, אל תשחיתו את מערכת המשפט. ואז אל תשחיתו את המשטרה, זה העמדה הכי שמרנית בעולם, כאילו אומרת, מה שחשוב זה מערכות חוק וסדר. בסדר. Law and order, זה עמדה כמעט רייגנית, ניקסונית, כן? ובישראל היא מופיעה כאנטי-ביבית, אבל זה סתם דבר נסיבתי, כי הוא מסית נגד המערכת, כי הוא מושחת, כן? ובמובן הזה, אני חושב שזו סדרה נורא חשובה, שהיא כן מאפשרת דיון על ימניות אינטלקטואלית, אמיתית, שמרנות, עקרונית, ולצד הפרופגנדה.
וגם לא היה לנו עד עכשיו יצירה תרבותית שנובעת מעמדה ימנית, ואני חושבת שזה חשוב. זאת אומרת, גם בלי קשר לאיזה ימניות היא מציגה, זאת אומרת, כן יש מונופול תרבותי לשמאל בישראל.
ואותי
משמח שיש...
100%, בטח.
שמתחיל להיווצר פלורליזם, כי אני חושבת שזה התשובה להרבה מהבעיות במדינה הזאת.
נכון, אני כן רוצה to counter that, כי אני חושב שהניסיון למסגר בישראל את המאבק תרבותי בין אליטות הוא נורא ביביסטי והוא לא מדויק. זה נכון שיש, ללא ספק, בייס ליברלי שמאלני בתקשורת, אבל אני חושב שהמון שנים יש ייצוג תרבותי מאוד רחב בישראל. דיברנו על זה, נגיד, בהקשר של שבע ברכות. זאת אומרת, אנחנו דיברנו על 3 דורות של ייצוג מרוקאי ספציפי, נורא מורכב.
אבל זה עניין גזעי, זה לא עניין של עמדות. רועי עידן הוא אשכנזי, זה לא קשור
נכון, אבל זה אני אומר, רועי עידן הוא דוגמה לימניות מעניינת שבאמת לא מקבלת הרבה ייצוג, אבל אני חושב שהסיבה שהיא גם לא מקבלת הרבה ייצוג זה כי הביביזם משתלט על הימניות, נכון. ואז את מקבלת רק את העמית סגליות או את הברדוגויות, ואת לא מקבלת את מה במובן הזה שלום אסה היה דמות נורא מעניינת, ודיברנו על זה שאז מורן שריר עשה שער לאח שלו
ליחסים בין שניהם.
כן,
כן.
בדיוק. בוא נגיע בעצם לענייני מלחמה. Back to back to back to back to back to back.
בוא נדבר על יובל אברהם.
אני רציתי לדבר דווקא על החייל האמריקאי אולי קודם.
טוב, אתה פה דוחף לי עוד ועוד נושאים, אני לא יודעת מתי נסיים את היום הזה.
אנחנו, אלף כל באיזי, יש זמן, אנחנו פה בשביל המנויים, שיש להם כמה זמן זה, רק הלא מנויים מאבדים אותנו אחרי 45 דקות, מעט בלחץ. אז סתם, היה חייל אמריקאי ששרף את עצמו מחול השגרירות הישראלית, את ראית את האירוע הזה?
בהחלט לא.
באמת שלא, זה הסיפור, הסיפור הכי גדול באמריקה היה שבוע שעבר, אני חושב שהוא היה מרין אמריקאי, עשה את כאילו, האירוע המחאה הפוליטי, שכאילו מין ניתן לדמיין, שזה self-immolation, והציט את עצמו, ואמר free Palestine, ומאז התקשורת האמריקאית פשוט התפוצצה לשתיים.
הוא מת?
100%, מת מפצעיו, מוות ביסורים, יש לציין, והסרטון שזה נהיה ויראלי, כי כמובן שהוא שורף את עצמו מחוץ לשגרירות, אז יש אירוע ביטחוני שבו המאבטחים הישראלים והאמריקאים מקיפים אותו עם אקדחים שלופים, ואומרים לו, cut it out, בעודו עולה באש, כי באמת אין הרבה מה לעשות באותו רגע, והם בכל זאת פוחדים שהוא גם... כאילו יש שם איזה אירוע שנראה מאוד רע מבחינת הסרטון, והפך להיות אירוע super galvanizing בשמאל האמריקאי, מהסיבה הפשוטה שכאילו מין כולם מנסים להגיד שהוא היה חולה נפש, ושזה אקט של כאילו טירוף, ומצד שני כל השמאל אומר, השמאל הקיצוני אומר, זה אקט מחאה מטורף, וזה מראה כמה מצב חמור, שחייל אמריקאי כאילו מרגיש שכאילו הוא מתבייש בצבא שלו, והתמיכה שהממסד הביטחוני שלו נותן בישראל, ומצד שני זה גם כאילו מין, הימין משתמש בזה להגיד שכאילו, כל השמאל חולה נפש, וכל גם כאילו המחנה הפרו-ישראלי פשוט משתיק את הסיפור הזה, לשם הדיון באמת לא סוכר כוח בישראל באופן משמעותי.
כן.
והדיון סביב mental health הוא נורא מעניין, כי לי הוא גם מתחבר למה שאני ודיברנו על מחבלים.
נכון, אני בדיוק גם חשבתי.
כן, רוצה להזכיר את העמדה?
שכאילו, זאת אומרת, העובדה ש... זאת אומרת, אני משוכנעת שמחבלים מתאבדים עם אנשים עם בעיה נפשית.
בדיוק.
לא יכול להיות אחרת.
השאלה
אם זה טיעון או לא. זאת
אומרת,
צריך להחליט מראש אם אנחנו מתייחסים לזה כחלק מהמערך השיקולים בטיעון הפוליטי.
אז זה מה שקצת בגלל זה רציתי להעלות את הנושא הזה, כי אני חושב שהמתח הזה בין הפוליטי לפסיכולוגי הוא מרתק כנושא יותר רחב, כי א' כל כולנו חווים אותו בעצמנו, וב' מה שקורה עכשיו בשמאל האמריקאי, שהוא כך מרתיח, בדיוק דיברתי על זה עם המאזין אסף, שאול אאוט, שיש בזה משהו נורא מעצבן, כי אתה רואה איך הם עושים שימוש בנגיד פוקו עכשיו, בכאילו מין כלים מסוכנים של לבוא ולהגיד, זה הממסד הכאילו ציוני, אומר שהוא משוגע, והוא שרף את עצמו בי משוגע בשביל לבטל את הטענות שלו. תמיד אמרו שהשמאל, תמיד הכוחות המהפכניים מסומנים כפסיכים בהתחלה. נשים מסומנות כהיסטריות, וכאילו רתמו את הדיון של פוקו על כאילו היוולדות הקליניקה והיוולדות המנטל הלת כפרקטיקה של משמוע חברתי לתוך האירוע הזה. ואתה אומר, ברור שזה נכון מה שפוקו אמר, אבל אתם גם מבטלים את המקום הזה שכאילו מין... אם חייל אמריקאי, ובמובן זה יכול להיות שאני פרו-ישראלי כבר, אבל כאילו מין, רק בן אדם שחולה נפש הורג את עצמו. וזה לא משנה אם זה מחבל מתאבד.
באופן כזה.
בטח שבאופן הזה, ובטח שסביב עזה. אם אתה חייל אמריקאי, באמת אלוהים יעזור לך, היית מעורב בפשעים הרבה יותר חמורים, וגם אתה מתבייש במה שעשית ומה שאתה עושה, זה לא ברמה הזאת, כאילו, ברצינות, כאילו, אני לא חושב, גם אם מה שקורה בעזה הוא מזעזע והוא מזעזע, ואנחנו נגיע למשבר ולמה שקרה השבוע, והוא מזעזע בכל כלי מידה, כאילו, אני לא חושב שאתה כחייל אמריקאי ברמת, כאילו, את יודעת, האחריות, accountability, שקולה לדבר הזה. כאילו, אם אני חושב שישראלים יכולים לשאת בנטל המוסרי ובמורכבות הזה, אז with all due respect, sir, גם אתה יכול, ולכן אני נוטה להאמין שכמו עם מחבלים מתאבדים, וכמו עם הרבה אנשים קיצוניים, יש לזה גם צד פסיכולוגי, ולא ניתן לנתק בין הדברים האלה. כאילו, כן. אין מה, כמו שכולנו כועסים עכשיו, ולא יכולים לנתק את הכעס שלנו, והתגובות הפסיכולוגיות שלנו מהניתוח הפוליטי הזה, אותו דבר, זה לא בהכרח דבר טוב, אבל כאילו, לא יודע, זה גם הצבן אותי, כאילו, ולמה אני אומר? כי זה באמת, באמת קיצוני, וזה באמת דפוק, וכאילו, מין, זה וזה מראה כמה, עכשיו בעצם באמת ישראל, בתוך ה-culture wars, האמריקאים ברמה של כאילו, את מבינה, זה כבר על דבר כזה שולפים את פוקו, את מבינה, איפה אנחנו?
כן.
זה מטורף. ואת רוצה לדבר על יובל אברהם, כן.
אני לא בהכרח רציתי, אני פשוט מרגישה מחויבת, כי זה באמת היה נושא גדול השבוע, אז אני אתן קצת רקע באמת למי שלא מבין. אז הסרט אין ארץ אחרת שנוצר על ידי קולקטיב ישראלי פלסטיני זכה שבוע שעבר בפרס הדוקו.
אני מת על זה שעשיתם על זה כבר, כאילו, ברור לכולם שאין לזה שום
בפרס
קהל.
בפרס הדוקו בפסטיבל הסרטים של ברלין, ובנאום הזכייה אחד היוצרים, שזה העיתונאי יובל אברהם, דיבר, שגם משתתף בסרט, הוא אחד משני הגיבורים שלו, הוא דיבר על האפרטהייד הישראלי ואמר שהוא צריך להיפסק, ובעצם עורר מאומת אלוהים.
לא, והוא גם נעם אחרי הפלסטיני שאותו יצא את הסרט, ואמר, אנחנו גרים 25 דקות, אבל הוא לא יכול זה,
נכון,
ואני יכול זה.
לי יש חופש תנועה, ולא אין. ובכתבה של כאן, בחדשות, כינו את הנאום שלו נאום אנטישמי, הוא קיבל איומים על חייו.
בכלל, כל התקשורת הגרמנית התחילה לכנות את הנאום שלו אנטישמי, כן. התחו על הברלינאלה, כאילו.
ובעצם, באמת עורר סערה, ברח ליוון, בינתיים הוא לא חוזר לארץ. עכשיו, אתה יודע, אני בעיניי העניין הזה של להזכיר, כן או לא להזכיר את השביעי באוקטובר
לא,
כבר.
לא, זה היה הטענה, שצריך להגיד את זה שנייה, שכאילו, כאן בסוף כן ירדו מהעץ, הוציאו הודעה שהם אומרים, אנחנו מתנצלים שקראנו זה אנטישמי, זה היה לא מדויק, אבל צר לנו שהוא לא התייחס כן, וזה זה. כן, ואז גם היה מין בקלש שלם על זה, ואופר הדרת אפילו כתב בארץ, נכון. שלא להתייחס לזה, לא להתייחס לשביעי באוקטובר, לא להתייחס לשבועים, זה ממש להיות כאילו פחדן, ולהתחנף לשמאל, וטטטה.
כן.
הבינלאומי.
כן. עכשיו, באמת יש כבר בעיניי משהו נורא 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 מגוחך בשיח הזה. לא הזכרת את זה, לא אמרת, זאת אומרת, צריך כל הזמן, כאילו, את המס פתיים הזה.
את יכולה אבל שנייה להזכיר את השביעי, בשביל לפני שאת ממשיכה עם הטענה שלך. אני ארגיש הרבה יותר בנוח אם את תזכירי עכשיו, כישראלית, שכאילו אכפת לך גם בישראלים שנייה.
עכשיו, כאילו, הייתה לו איזו טענה באמת קצת מגוחכת, גם עשו איתו ראיון בארץ עם יובל אברהם, והוא אמר שהשביעי באוקטובר היה בעבר, והכיבוש עדיין קורה.
כן.
עכשיו, נכון שזה לא היה בעבר, זאת אומרת, זה באמת לא, זה קרה הרגע. אבל להכל יש הקשר. זאת אומרת, על כל טענה אפשר לשלוף את, אבל לא הזכרת, זאת אומרת, אתה יודע, ישראלים דיברו שנים על, 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 אתה יודע, כל מיני דברים שקורמו לפלסטינאים, ולא הזכירו את הנקבה. זאת אומרת, זה תמיד משהו שיש לו, זאת אומרת, תמיד אפשר ללכת לעוד, כן. לעוד הקשר, ותמיד אפשר להזכיר את ה, את ה, את ה, את ה, את ה, אתה יודע, את מלוא הנסיבות שבהם מה שמדברים עליו נוצר. עכשיו, האיש הזה מושקע כבר שנים במה שעושים לפלסטינים בשטחים. זאת אומרת,
כן,
הוא בין
שמאל ועיתונאי שמאל אמיתי
מהסוג הטוב, מה שנאמר. הוא ראה דברים איומים שקוראים לפלסטינים בשטחים. הסרט מדבר על זה. על זה הוא רוצה לדבר. ולא יודעת, אני לא...
אני מסכים איתך ולא מסכים איתך.
זה לא כזה מפריע לי שהוא לא... שהוא בחר, זאת אומרת, שוב, שיח הגינויים האלה, לא גינה, כן
לא,
גינה,
הנה,
זה אותו דבר.
זה כן מעצבן אותך גם באיזשהו מובן.
זה לא מעצבן אותי.
כאילו,
את
מעצבן אותך מה שהוא אמר, ברעיון.
לא, לא, זה לא, זאת אומרת, אם הייתי שומעת את הנאום, אתה יודע,
ראיתי
בלי,
אותו.
בלי קונטקסט, זאת אומרת, לא, לא, לא חובה את זה דרך המסגורים שהיו, לא הייתי קופצת ואומרת, רגע, אבל הוא לא הזכיר את ה... את השביעי באוקטובר, ואני חושבת ששני ליטמן דווקא בארץ גם כתבה כן. על זה יפה, שהיה אפשר להתמקד בזה שהסרט הזה הוא, הוא התשובה לבעיה, הקולקטיב הזה הוא התשובה, שיתוף פעולה יהודי-פלסטיני הוא התשובה, והמשחקי ילדים של הגינויים והלהזכיר, אז אני מרגישה שאנחנו יכולים קצת לרדת מהעץ הזה כבר.
אני מסכים ואפילו אקח דברים טיפה צעד אחד קדימה. אני חושב שהסיפור של יובל אברהם חושף את השאלה המאוד מעניינת של איך אנחנו מתייחסים לכיבוש ולאפרטייד לפני ואחרי השביעי לאוקטובר. ואני חושב שמה שמרתיח אותי במה שקורה סביבו זה ש... אחד מהדברים הכי מסוכנים שקרו פוסט שביעי לאוקטובר זה השיח התפכחות. והשיח התפכחות מקפל לתוכו את המשחק שהוא משחק ימני מאוד מסוכן, והוא משחק הגינויים הסמלי הזה, ויותר מזה, והוא משחק בחינת השמאל. זאת אומרת, לבחון מי שמאלני טוב ובאיזה מובן אתה שמאלני טוב. עכשיו, השאלה האם הוא מזכיר או לא מזכיר את השביעי לאוקטובר היא אכן שאלה חשובה מבחינה דיסקורסיבית, אבל בסופו של דבר השאלה למה אנחנו וגם הארץ וגם בכל העולם שמאל מתעסק בלתת לו ציונים על השמאלנות שלו, כשמה שהוא עושה הוא הרבה יותר חשוב, הוא בעיניי דבר נורא נורא בעייתי, ואני יוצא מסיפור יובל אברהם עם הסיפור הזה, עם התובנה שבעצם כולנו ביביסטים. בקור שלנו, כולנו נהנו ביביסטים, במובן הזה שאנחנו בעצם, גם כשמאלנים רובנו, מקבלים על עצמנו את האקסיומה הביביסטית שאומרת מה שמשנה היא מה אנשים אומרים בנאומים באוסקר,
כן.
ואיך אנחנו נתפסים. זאת אומרת, ומה שמשנה היא הפרפורמנס,
הסמליות.
אפילו זה הספקטקל, זה מה שגיא דבור מכנה הספקטקל. זה בדיוק ביבי עומד באום עם האינפוגרפיקה של הפצצה של האיום האיראני. מה שמשנה זה מירי רגב, עם הסמלה של ארץ ישראל השלמה בכאן, כי everything is culture war ו-statements וגינויים, ועד שאי אפשר לעשות שלום, עד שהפלסטינים לא יכירו בישראל. What the fuck are you talking about, ביבי? וזה היה בדיחה לפני 10-15 שנה, וזה בדיחה עד היום, ושאנחנו עושים את זה, אנחנו עושים משהו נורא מסוכן. עכשיו, למה אנחנו עושים משהו מסוכן? כי אנחנו בעצם משתפים פעולה עם באמת התרבות הריקה הזאת, אבל יותר מזה, אנחנו בעצם משתפים פעולה עם נרטיב נורא, נורא, נורא אנטישמי, כן? שהוא, שיש יהודים. אוטו-אנטישמים, בוגדניים,
כן.
שזה הנרטיב, זה מה שעומד בהסתה נגד השמאל, שהיא בעיניי כמה הדברים שאני התפקחתי מהם פוסט-שביעי לאוקטובר, מסתבר שהשמאל ולפחות המחנה הליברלי הישראלי הוא הקור של המדינה, מי שעושה מילואים, מי שמגן עליי, מי שבאמת מת בהרבה מובנים, מי שכאילו מי שעושה את, מי שמתפקד את החברה האזרחית שהחברה קורסת, כן? ואני חושב שהמקום הזה שהאחים לנשק הם לא בוגדים, הוא תובנה מאוד עמוקה שהולכת גם לזה שהאנשים שמקיימים חיי שמאל גם קיצוני, הם גם לא בוגדים, אף אפילו אפשר לטעון שהם ציונים. זאת אומרת, אולי הוא לא מזדהה כציוני, והוא סביר שהוא בטח מזדהה כפוסט-ציוני כמוני, או אפילו יותר קיצוני, והוא אומר שהוא אנטי-ציוני באיזשהו מובן, אני לא יודע, אני לא רוצה לדבר בשמו, אבל זה שהוא בוחר לנהל חיים דו-קיום פה, ולעשות באמת השותפות הזאת, אומר מבחינתי שהוא עושה משהו טוב למקום ש אני חי בו, הוא פטריוט הרבה יותר גדול מכל מי שעסוק בלגנות אותו על זה, ואפילו יותר מזה, העמדה הסמויה פה אומרת, הוא הלך להגיד אפרטייד בגלל שהוא רוצה להתחנף לשמאל הבינלאומי,
כן.
הוא חנפן, הוא מויסר, ואני חושב שזה הדבר הכי נגוע בעולם, כי מה שלי התחדש אחרי השביעי לאוקטובר ובכלל, זה שאם אני חשבתי שיש אפרטייד לפני, אז אני גם חושב שיש אפרטייד אחרי. וההתעקשות שלי על להגיד את זה, לא קשורה לקבלה של, של, של זה בעיני השמאל הבינלאומי. אני לא רוצה לחיות במדינה שבו גזענות היא החוק. אני לא רוצה לחיות במדינה שיש אפליה, ואני עושה את זה מתוך אהבת העם שלי ואהבת המדינה שלי, כי אני מתכנן להישאר פה. עכשיו, אני יכול לחשב בוגד רק כי צריכים, פתאום משאל אותי, ומה עמדתך על הציונות? ואז אני צריך להגיד, שמה, אני פוסט-ציוני. ואז באמת ברמה שיחנית, אנשים כמוני מהר מאוד נתפסים כבוגדים. אבל למה אנחנו בוגדים? אנחנו פה, אנחנו הכי עושים את מה שחשוב בשביל שיהיה פה מדינה. לדוגמה, קולנוע של דו-קיום, כן? ברצינות, אני חושב שהדברים האלה, במובן הזה, הם נורא חשובים, ואסור לשתף פעולה לא רק עם הרדיפה של השמאלנות כערך, אסור, או בפוליטיקה של הסימבוליות הזאת, אסור לשתף פעולה עם הלוקש שהשמאל מנסה להתחנף לשמאל הבינלאומי. אנשים עושים מה שהם חושבים שטוב למקום שהם חיים בו, לא משנה איך הם מגדירים אותו.
כן.
זה מה שרציתי להגיד על הדבר הזה.
יפה. אני רוצה לדבר על התופעה המדהימה, Who the fuck did I marry?
את ממש פשוט דילגת, יש לי עוד אירוע שלם של מלחמה לדבר עליו.
די, אין לנו זמן היום, אנחנו צריכים להתקדם.
היה, תקשיבי, אני לא רוצה עכשיו להיות מעצבן, אבל יש שתי אירועים נוספים שאני רוצה להתייחס אליהם, שהם שנינו... מה זה נו, את מבינה מה קרה השבוע בעזה? ברצינות רגע. כאילו לא עכשיו זה, אנחנו צריכים להתייחס לדבר הזה. זה באמת צריך להתייחס לזה, או פה הדיון על השמאל. זאת אומרת, גם את צריכה למצוא, אנחנו צריכים למצוא אמפתיה, לדבר על זה שפאקן 100 איש מחצו את עצמם למוות בתור לפירורי אוכל. אני לא אומר את זה בקטע מגיל, כאילו, we have to deal with this shit, כאילו, ולהסתכל על האירוע הזה בעיניים, ואז גם להיות מסוגלים להבין שהחברה שאנחנו חיים בה יכולה, עם כל מה שהתקשורת יודעת להגיד, זה חדשות טובות, חברים. צהל בדק, והם מחצו אחד את השני למוות. זה לא כי אנחנו פתחנו באש על האנשים שגובים ברעב ומנסים לקחת חיטה ואורז למשפחות שלהם, במחיר של עמות.
עם מי לזזל התחתנתי, מה שנקרא. לא, סתם, תראה, אני באמת...
לא, אבל הכל טוב, זה בסדר, צהל בדק, והמאות רעבים
שהסתכלו... אני לא קראתי חדשות השבוע, ואני מאוד מאוד לא מעודכנת, ואני לא...
את באמצע להרעיב ישות בשם עזה, אף אחד לא מצליח להבין למה את עושה את זה. במקביל לזה, הצבא שלך במצוקה נוראית, כי אף אחד לא מסביר לו מה הוא אמור לעשות, והוא שולט בכל מיני אזורים, בכל מיני רמות של שילוט. השבוע ניסו פאקינג מתנחלים להיכנס לתוך עזה, וכבר להקים התנחלויות, כן? בעצם בשיבוש של המבצע הצבאי. צריך לתת aid, כי אף אחד לא יודע מה קורה, וכבר נצאים לקנות זמן, ובמקביל, כבר המשבר מול אמריקה ושאר העולם כל כך חמור, שכבר אמריקה הולכת to fucking airlift סיוע הומניטרי פנימה. ועכשיו, מה מדהים באירוע של הסיוע הומניטרי, והזוועה האנושית זאת שראינו, שהולכת פשוט להחמיר את המצב, ובצדק במובן מסוים, זאת אומרת, כי אנחנו לא מוכנים להחליט מי יחלק את האוכל, את מבינה? יש פרדוקס. אם אתה נותן את זה לחמאס, הם בוזזים את זה. מצד שני, אתה לא רוצה להגיד מי שולט. אז מה שקורה זה שפשוט עושים free for all, ואז מתים אנשים, ויש כאוס בלי חמאס, את מבינה? זה מטורף.
מה אני אעשה עם זה שאני לא יכולה לקרוא את הידיעות האלה, כי אני פשוט לא מסוגלת להתמודד עם הזוועה?
אני לא יודע, אני קצת, אני כאילו לא רוצה להגיד שאני חושב שזה אחד הדברים המסוכנים במלחמה, זה השחיקה, ואני משער שדור ההורים שלנו שחוו את השחיקה, שנגיד של לבנון, שחשבו שזה יהיה קצר, ואז בסוף שזה ידבר שזה היה כאילו 20 years, ויכול להיות שזה מה שקורה פה, אני לא יודע, אבל אני חושב שזה בפירוש שאלה חשובה, ולכן אני מתעקש גם לדבר על זה ולעשות את זה, כי יש בזה משהו באמת משוגע, כי אנחנו כבר כל כך אחרי הנקמה, וכבר shit is so weird כבר, מה שקורה, כאילו כל הדיון סביב הסיוע, כל העדר תוכנית ישראלית ופלן, הוא כבר מייצר מצבים כל כך מסוכנים, אנחנו עסקאות חטופים, איפה אנחנו בכלל? איפה אנחנו בכלל? כאילו אנשים, זה פשוט... אנחנו מתעסקים היום בתוך הניהול של מיקרו אזורים בתוך עזה, כאילו זה משוגע מה שקורה, פשוט זה בדרך ללבנון, לשם זה הולך, אני לא יודע מה להגיד לך, כאילו זה פאקינג קרייזי, זה פאקינג קרייזי.
כן,
ואני מתחיל לחשוב שכאילו היה לי מאוד קשה השבוע, כי וזה האירוע שאני אגיע לזה זריז. יש אירוע שמכונה עכשיו ענת שוורץ, את מניח שלא שמעת את זה, ענת שוורץ היא איזשהו במאית ישראלית, שכתבה, הייתה אחד מהארבע הכותבים של תחקיר התקיפה המינית של הניו יורק טיימס, והאינטרספט ומלא, זה עיתון שהקים, אתר שהקים גלן גרינוולד, העיתונאי שקיבל את סנודן, ובעצם נחשב גם פעם dirtbag left, אבל גם היום מאוד שמאל אנטי-ישראלי, אפילו גובל באנטישמי. הם גילו שהיא עשתה לייק על איזה פוסט שמישהו אומר שצריך להשמיד את עזה, ומאז בעצם יש לכאורה מין תחקיר פנימי עליה בניו יורק טיימס, בשביל להבין אם זה מפר את החוקים, והאינטרספט בעצם מתהפך עליה לגמרי, ויש תחקיר עליה, והם חושפים, יש להם מקורות בתוך הניו יורק טיימס, שאומרים שכאילו התחקיר הזה בכלל כולם מתביישים בו, וגנזו פרק של הדיילי, הכל בגללה, ובגלל שכאילו מין זה היה ממש שיידי פאקט צ'קינג, וזה מתחבר לדיון הרבה יותר גדול, על זה שכאילו מין התקשורת, בעיקר הניו יורק טיימס ו-CNN, מגויסים לטובת ישראל, וכאילו יש מרד בתוך הדבר הזה, ואני חושב ש...
בתוך המערכות עצמן?
כן, בין הדור הצעיר לזה, שמרגישים שהזה, נגיד, יצא האינטרספט בדקו, וגילו שכאילו, הניו יורק טיימס מסקר יותר מקרי מוות ישראלי מאשר פלסטינים. ועדיין יש כתבות על השביעי באוקטובר. ובאמת מה שאת אמרת, את מרגישה, וגם אני מרגישה, השביעי באוקטובר עוד קורה, מבחינת העולם הבינלאומי, ואם את, כאילו, זה לא קורה עכשיו. אנחנו 5 חודשים אחרי, והרגנו 30,000 איש, וכרגע 150 איש רמסו את עצמם למוות, ועכשיו אני לא...
זה אגב מבחינתי השביל אוקטובר עדיין קורה, זה חלק מזה.
לא, אני יודע, אני יודע, רק אני אומר, באמת גם בשבילי השביל אוקטובר קורה גם בקשר של חטופים, שוב, חזרתי השבוע מחול, ראיתי את בנתב"ג, יש את השיירה הזו של הפרצופים, אתה רואה את זה, זה נורא קשה, כאילו אני גם, כולנו חיים את זה, אבל אנחנו במובן הזה באמת נתקנו מהשמאל הבינלאומי ובכלל מהעולם הבינלאומי, ואני חושב שהשאלה של מה חשוב לנו, היא שאלה כן נורא משמעותית, כי אנחנו לא יכולים לקחת את הקיוש שלנו מהשמאל הבינלאומי. אפילו אני זומם השבוע אולי לארגן לנו איזה שיחה עם מישהו כזה מהעולמות האלה, מעניין אם הוא יסכים להתראיין לנו.
כן.
אבל יש פה איזה משבר מאוד גדול, והחלק מהמשבר הזה שגם נראה ששומרים עלינו בדלוזיה שלנו מול הדבר הזה, ואני חושב שכן מאוד חושב שאנחנו לא ניפול לדלוזיה הזאת.
כן. שמה זה אומר? לקרוא תקשורת זרה?
אני חושב שגם וגם יותר, בעיניי זה פשוט להפעיל את ההיגיון, כאילו אני מרגיש שיש עניין תמיד שפשוט לא לבלוע את הספינים ולהפעיל את ההיגיון וכאילו מין להסתכל, כאילו, תראה, ברמה הכי קורני אני קורא כל כתבה של עמוס הראל, אני גם עוקב יחסית תקשורת בינלאומית, ואני מנסה להבין מה קורה במלחמה בתוך עזה, ולא באופן אובססיבי, אבל כן באופן נקרא לזה לפחות כל כמה ימים, כאילו יש פה מלחמה אקטיבית, ואנחנו עכשיו מה שמכונה בפייז השלישי, ושווה לעקוב אחרי התמורות שלה, כאילו כן, אני קורא עמוס הראל, ומנסה להבין מה באמת קורה במלחמה. ואני באמת חושב שגם הדברים שכאילו קורים בתוך עזה הם דבר שכן, אולי במובן שמאלני צריך לגייס כוחות להתעניין בזה, כי זה קצת more of the same, אבל it's more of the same terribleness, שאנחנו צריכים להבין איך אנחנו באמת אומרים, למרות שמה שקרה בשבילי לאוקטובר הוא זוועה, למרות שיש לנו זכות להגיב, ולמרות שמגיע לנו ואנחנו חייבים להחזיר את החטופים שלנו, מה שקורה עכשיו הוא משוגע, הוא משוגע כלפינו, הוא משוגע כלפי העזתים, וכאילו לא יודע, מיכל, כאילו צריך למצוא דרך, לא שתף פעולה עם ביבי וחמאס, כאילו
אני כרגע לא מסוגלת, אבל אני...
בסדר.
טוב, אפשר עכשיו לדבר על דברים אחרים?
כן, עם מי התחתנת?
עם מי התחתנתי?
מה זה הדבר הזה?
עם מי שנוזף בי על זה שאני לא...
War criminal.
לא קוראת חדשות.
את פושעת מלחמה קטנה. ומתוקה.
אוקיי. אוי, יצא לי כל המיץ, יצא לי כל האנרגיה עכשיו לזה. אז Who the fuck did I marry? זה בעצם סרטונים של אישה בשם ריסה טסה, אמריקאית מאטלנטה, שבעצם התפוצצו בשבועות האחרונים בטיק טוק, נצפו על ידי מיליוני אנשים בעולם.
חורכת הטיק טוק.
זה ממש כך. עכשיו מדובר באמת ב-50 סרטונים, בני 10 דקות האחד, שבהם היא מגוללת את הסיפור שלה, איך היא בעצם נפלה קורבן לשקרן פתולוגי, נוחל, התחתנה איתו.
Preach! Tell me about it, huh?
ובסוף גם התגרשה ממנו אחרי שהיא גילתה שכל מה שהוא אמר לה כמובן היה בדוי לגמרי. אני ניסיתי לראות את זה, ראית את זה?
לא. ראיתי איזה ראפ-אפ, כאילו יוטיוב כזה כמה דקות.
אני גם בסוף הלכתי למין ריקאפ כזה, כי ראיתי שני פרקים.
ובכלל, האינטרנט מדהים בלסכם.
נכון. לא הצלחתי, זה לא מאוד עניין אותי, כן. לא הבנתי את האפיל, ובסוף באמת קראתי וראיתי כמה סרטונים שיסכמו לי את הסיפור. אני חייבת לומר שבעיניי זה בעיקר מעיד על הצחיחות התוכנית שאנחנו חיים בה עכשיו, פשוט אין מה לראות בטלוויזיה, זאת אומרת, אין סדרות, אני חושבת ששביטת התסריטאים באמת רואים עכשיו את ה... את התוצאות שלה.
מעניין, לא חשבתי על זה ככה.
ופשוט אין תוכן.
אבל זה לא דוגמה לאיך הטיקטוק מצליח לייצר...
יש היעדר ענק של סדרות.
שנייה, אבל זה לא דוגמה לאיך הטיקטוק מצליח לייצר תוכן שבאמת שואב אבל? זה לא דווקא דוגמה יפה לאיך האינטרנט מייצר תוכן בדיוק כי הטלוויזיה פייל?
אני חושבת שזה פשוט נכנס לוואקום שיש. כי באמת, ראיתי את זה, האישה הזאת... אבל אם הטלוויזיה זה לא היה מצליח? האישה הזאת מדברת באוטו שלה, פשוט רואים אותה מדברת תוך כדי שהיא נוהגת.
אבל זה כמו שאנשים אוהבו רמונס, אחרי שפתאום היה מלא שנים של מוזיקה מגה מופקת, כי הטיקטוק הוא תשובה לאובר מלוקק ומופק של כאילו נטפליקס.
ברור שיש פה כמה תופעות גם יותר רחבות, וזה לא הצליח סתם.
כן.
אבל אני אומרת לך, אני ראיתי את זה, זה פשוט גרסה מסופרת של סרטים כמו נוכל הטינדר.
כן, כן.
זאת אומרת, היא פשוט אומרת, ופה הוא נתן לי את המתנה הזאת, ותזכרו את זה כי זה יבוא בהמשך. ואז זה, ואז זה.
את לא היית בטוויטר בהתחלה, או כאילו אחרי 5-6 שנים, אבל זה היה early shit בטוויטר שהיה מדהים. היית נכנס, זה אירוע אחד שאני זוכר, של איזה thread, כאילו איזה שרשור של stripper, עם איזה סיפור, משהו באמת לא יוני. עכשיו, זה היה שרשור שלפי הייתי כאילו באמת 150 טוויטים, זה נהיה ויראלי ברמה של היא מכרה את זה כסרט, תוך כאילו 48
שעות. גם היא תמכור את זה כסרט.
בדיוק.
אבל...
ומשהו ב-realness הזה, בעיניי, הוא משהו כאילו מין, זה לא קצת הבטחה של סושל מדיה, שתחשפי לסיפור הכי טוב, שהיא לא יודעת צריכה לעבור דרך מפיקים. אני שואל באמת, כי כאילו...
כן, היא גם יודעת לספר סיפור.
והיא אמיתית.
היא אמיתית. אני לא יודעת, שוב, זה כנראה כן באמת, כמו שאתה אומר, עונה על צמה של אנשים. עליי זה לא עבד.
כן. זה, כי את יודעת לקרוא, אז את גם נהנית מכל העולם העשיר של הספרות, אז את לא צמאה לתוכן.
יכול להיות שזה ההבדל.
לא, באמת, את לא ג'אנקי רק של טלפון, את לא מכורה לטיק טוק ברמה הזו. זאת אומרת, את לא הבן אדם שאם באמת נטפליקס לא מעלה משהו חדש, כאילו, את במצוקה, ואת לא הבן אדם שתראה מחדש חברים אין סוף פעמים, ואז כאילו מין, אני חושב שזה גם העניין, כי אם אתה לא תלוי רק במדיות, אז אתה פחות חשוף לתמורות של הדבר הזה.
כן, גם לא כזה אכפת לי שזה אמיתי, כאילו, אני לא תופס את הראש ואומרת, יו, זה באמת קרה לאישה הזאת שאני רואה מולי, זה
סיפור. לא מאמין, כן.
כן, זאת אומרת, אני לא יודעת, זה לא אספקט שעד כדי כך הוא חזק בעיניי, כאילו, זה באותה מידה יכול להיות המצאה שלה וסיפור בהמשכים שהיא כתבה,
כן.
וזה היה מהנה מבחינתי באותה מידה, אבל אולי באמת את הסקסט, זאת אומרת, אנשים, כמו שבאמת אפרופו השביעי באוקטובר, ראינו כאילו מי שלט במלחמת הנרטיבים.
כן.
וזה לא היה אנחנו, זה היה מי שהביא דברים כאילו מאוד רוע.
כן, כן, זה מה שאני קורא לו הבייס של האוסינט, כאילו אנשים אוהבים את החומר גלם עצמו,
כן.
וזה כאילו איכשהו...
וכמובן שגולשים כבר חקרו ומצאו את הבן אדם, כי היא לא חושפת
בדיוק,
את השם
כן,
שלו.
כן.
אז הם גם יכולים כאילו, אתה יודע... לעשות פעולות תחקיר כאלה מטעם עצמם.
זה כאילו תמות שאני יותר נוגע בהם בפודקאסט השני, אבל אני חושב שזה, שוב, זה נורא מעניין. כאילו, אנשים, יש משהו נורא, באמת, מלוקק ונורא ספונפד בתוכן האיכותי שאתה מקבל בטלוויזיה, ואז הרשתות מופיעות כמשהו אחר, ואני חושב שגם דיברנו על זה בהתחלה של הטיקטוק. הטיקטוק מצליח לספק איזו סחורה שהרבה מהרשתות לא מצליחות.
כן.
ואני חושב שבמובן הזה, גם אם אני, זה לא השפיע עליי, זה כן היה מאוד אמיתי בעיני, ואני חושב שבדיוק מה שאת אומרת, זה שאנשים אוהבים את ה-raw material, ויש פה איזה כמעט משחק, ואיזה scavenge hunt, כאילו, חברתי, שאנשים מפצחים את זה, יש בזה משהו נורא מעניין. אני חושב שזה בעיקר באמת משקף דווקא את מה שאת אמרת, איזה צמאון אדיר למשהו. גם לתוכן, אבל גם לאמיתיות, וזה שוב, כמו עם ה... דווקא כמו דברים שיותר קשורים לעבודה שלי, זה גם חושף עולם נורא מפחיד. כי אני חושב שהסיפור עצמו של Who Did I Marry, הרעיון הזה, אם את חושבת, לוקחת את ההיגיון של קונספירציה עד הסוף, זה בדיוק זה שגם בעלך יכול להיות חייזר, או איש רפטיליאן בחליפה. את לא יכולה לסמוך על כלום. כמו שלא יכול לסמוך על זה שהנשיא שומר עליך, ואת לא יכולה לסמוך על זה שהחברות תרופות דואגות לך, או והצבא באמת מגן עליך, אז גם בעלך הוא בעצם רפטיליאן.
כן, ראיתי עוד איזה סרטון כזה לפני כמה שבועות כבר, אני לא יודעת איך זהו, הגרלתי את זה, אבל נתקלתי בסרטון של מישהי ש...
נשים נשואות, אז את כאילו, זה הקטגוריה שלך.
לא, מישהי שמספרת, כמובן תוך כדי להתאפר, אתה מכיר את הטרנד הזה?
כן, כן.
זה קטע באמת תמוע. כאילו, זה מהדברים הביזרים שהאינטרנט מייצר בעיניי.
כי זה כאילו מין, גברים רואים את זה כי היא פצצה בטייץ, וכאילו מין, היא כזה סיטואציה אינטימית, ובנות רואות את זה כאילו בשביל הסלף-קר, אבל זה בעצם הכל על בודי אימיג', לא?
לא, זה אנשים מספרים סיפור,
כן.
לא קשור, ותוך כדי שהם פשוט מארגנים את הפרצוף שלהם ומתאפרים. זה פשוט כאילו, אתה אומר, מה הקשר? זה כבר הזיות אינטרנט משונות שצמחו מכל מיני סאב-קלצ'רס כאלה. באמת, ויש המון מזה, זאת אומרת, מנה מספר איך פיתרו אותו, תוך כדי שהוא כאילו מין, עושה את המייקאפ של עצמו. אתה אומר, מה, איזה עולם אני חיה? אז היא כמובן, וזה כמובן דורש את זה שכאילו, להתאפר זה תהליך נורא נורא ארוך.
כן.
אז אתה יכול לספר גם סיפור של רבע שעה. אז מי שהתאפרה וסיפרה תוך כדי איך הבן זוג שלה ניהל רומן עם הבת שלה, ואחרי זה גם התחתן איתה, עם הבת, והם כאילו ברחו להתחתן, ואז המשפחה התחלקה כאילו בין אלה שתומכים בה לבין אלה שתומכים בבת שלה.
כן.
שזה גם סיפור כאילו לחלוטין משוגע, זה היה רק בסרטון אחד, היא סיפרה את זה מהר.
אם אנחנו נקח את הנרטיב הזה, אז כאילו פעם זה היה איפה זה היה בג'רי ספרינגר, או באופה ווינפרי, נכון? אז את כאילו מין...
ריקי לייק.
בדיוק, ריקי לייק. עכשיו זה איך, מה המדיה? זה בדיוק המשמעות של המילה מדיה. מה המצע המדיה, מה היתר שדרכו את מקבלת את זה. אז פעם זה היה כאילו מין, העמידו פנים שכאילו ריקי לייק זה כאילו דוקו, שכאילו מין, טוב, בוא נגלה מה הסוד של המשפחה, כאילו לא בנינו את זה ושמנו את האקס שלה בקהל, וזה הכל עכשיו הולך להיות מבועם, ג'רי ספרינגר, הוא טרנס, שולף את הכיסא, דופק לו את זה על הרס, כאילו, ועכשיו זה פשוט מין במקום הזה, עכשיו גם זה ברור שהבן אדם הזה עשה 40 טייקים על זה, לא? כאילו הם יוצרי אינסט, הם יוצרי רילס גם, לא?
לא בטוח.
כן,
זה,
לא,
זה די פרטאץ'.
וואלה, אוקיי, יכול להיות.
סתם חגורה באוטו ו...
אז יכול להיות שפשוט המדיה היא באמת המסר שעכשיו ככה זה נראה, ומי שיש לו סיפור מספיק fucked up, כאילו יכול להיות שזה באמת כמעט כבר, אנחנו בעולם של גלדיאטורים של תוכן. כאילו אתה באמת, אם הסיפור שלך באמת fucked up, ואתה תעלה את זה למצלמה, אז כאילו, it will go viral.
שזה גם מסר בעייתי.
ברור, זה פחד אלוהים.
בשביל הילדים שצופים בבית.
את יודעת איך נראה פוליטיקה בחברה של כזאת? שאנשים יסרפו את עצמם. זאת אומרת, זה באמת הפוליטיקה שתופיע בחברה של ספקטקל. כאילו, זה גם מתחבר לטענה שלי שגם דיברתי עליה אצל פוגל, שאם ה-AI וה-Rise of Synthetic Media יהיה קאמבק של תיאטרון ובכלל של כאילו הוצאות להורג, כאילו הגופניות תחזור להפוך להיות יוקרה ונדירה בעולם הזה.
כן. אתה רוצה לדבר על ג'מיני?
כן, אפשר לדבר על ג'מיני AI, אנחנו כן נגיד שנייה להתראות ללא מנויים.
זהו, עברו 45 דקות?
אנחנו עכשיו ב-47, אני מרגיש חמוד איתם. בשבילם הרקע ברקע לילי פרנקו, בשביל כל האחרים, stick around, אנחנו עכשיו מדברים על ג'מיני AI.
ביי. קרלי בלב לקבל מכתב מאימא אבל אין בו מזומן מזומן לא שקל אחד מקבל מכתב מאח שלי אבל יש בו רק כללות רק כללות בן זונה וקר קר קר לי בלב חיפשתי קצת תשובות וקיבלתי רק אמת אני לא מאמין לזה לא מאמין לזה חיפשתי אהבה והיא הלכה לשירותים זה לא נעים בשירותים וקר או קר קר לי בלב זה לא